אנחנו בפרשה תצווה, ראינו את חילול אותו בגדים, נכון? של הכהן. פסוק ד' ואלה הבגדים אשר יעשו חושן ואפוד ומעיל וכתונת, תשבץ, מצנפת ואבנת ועשו בגדי קודש לארון אחיך ולבנה, ולבניו לכהנו לי. אומר רש"י, מה זה חושן? תכשיט כנגד הלב. הבגדים האלה, כל בגד יש לו תפקיד, זה לא סתם בגד לקישוט סתם, אלא כל דבר, והחושן צריך להיות צמוד ללב, לא רק כנגד הלב. אבל כנגד הלב הכוונה היא, כאילו הבגד הזה מכוון, החושן מכוון ללב. מה היה בחושן, אתם יודעים? כל עם ישראל, כל 12 השבטים. 12 השבטים היו איפה? כנגד הלב. מה זה אומר לנו? אנחנו לא, אני כהן, אתם אולי לא כהנים, אתה כהן גם. כל עם ישראל צריך להיות איפה? בלב. גם על הכתפיים. הלב תמיד מרמז על, אתה מחובר על זה בלב, ברצון שלך, להיטיב, זה הלב, כן. לב טוב. וכתפיים זה אחריות. מכאן הכתפיים בצבא, תמיד דרגות של הקצינים שהם על הכתפיים. למה? כי הם לומדו את זה מהכהן הגדול. יש לו את כל עם ישראל על הכתפיים. לקח את האחריות, צבא. המפקד, הוא לוקח אחריות. זה מה שהוא אומר כך. חושן תכשיט כנגד הלב. אפוד. עכשיו, כאן יש מסה שלמה, מה זה האפוד, אבל אנחנו לא נאריך היום. נגיד רק שאפוד זה מין שינור כזה, הוא אומר. כאן רש"י הוא ענה, הוא אומר, לא שמעתי ולא מצאתי בברייתא פירוש תבניתו. אומר רש"י. ואני כאן... מתחיל רש"י מתוך הכתובים כמובן לצייר את מה זה האפוד הזה. וליבי אומר לי שהוא חגור לו מאחוריו ורוחבו כרוחב גביש, כמין סינר שקוראים משהו כזה שחוגרות עשרות שרוחבות על סוסים. כך מעשהו מלמטה. שנאמר ודוד חגור אפוד בעד, למדנו שאפוד חגורה היא, ואי אפשר לומר שאין בו אלא חגורה לבדה, שנאמר ויתן לו את האפוד, ואחר גם יחגור אותו בחשב האפוד. וגם אונקולוס בהמיין אפודה, למדנו שהחשב הוא החגור, ואפוד שם תכשיט לבדו. ואי אפשר לומר שהשם שתי הכתפות שבו הוא היה קרוי אפוד, שנאמר שתי כתפות האפוד, למדנו שאפוד שם לבד, והכתפות שם לבד, והחשם שם לבד. כן, שלושה חלקים. כך אני אומר, שעל שם הסינר של מטה קרוי אפוד. על שם שאופדו ומקשתו בו, כמו שנאמר, ויפוד בו, ויפוד לו בו. יש בצבא אפוד, אתם יודעים מה זה אפוד בצבא? אתה היית בצבא, לא? אתה צריך להתגייס, נכון. אפוד בצבא זה נגד כדורים. נקרא אפוד. הם למדו כנראה בצבא מאיפה, אז זה גם לובשים את זה מאחורה, ואתה קושר את זה כאן, וזה מגן עליך בגב וגם על הצדדים, שכדורים לא ייכנסו אליך. אז משהו דומה לזה היה כאן, רק היה סינר מאחורה היה כאן. זה נקרא אפוד בצבא. זה למדו את זה מהכהן הגדול.
אבל לא היה אבל נגד כדור.
לא, זה היה, ודאי שלא. אבל הביטוי אפוד, שאתה עופד, אתה כאילו מתלבש מאחורה, זה לא בגד ממש, אלא זה רק בא להגן על החייל. אבל כאן, האפוד זה לא היה בגד ממש כמו כותונת או מעיל או דברים כאלה, אלא זה היה מאחורה, וכאן היה מחובר החושן, וכאן היו על הכתפיים שהיה... אבני השואה מכל השבטי ישראל. בני בית המקדש יהיו כהנים ואין להם את הבגדים האלה. הבגדים. בוא, אנחנו נראה את המשניות. פסחים, פרק ד'. משנה ד' מקום שנהגו לאכול צלי בלילי הפסחים אוכלים, מקום שנהגו שלא לאכול אין אוכלים. אנחנו לומדים כאן כמה וכמה משניות לגבי מנהגים שונים. אז יש מקום שאוכלים צלי בערבי פסחים, יש מקום שלא אוכלים. מקום שלא אוכלים זה בגלל שזה דומה לקורבן פסח, לכן הם נהגו לא לאכול את הדבר. מקום שאוכלים, זה מה שהוא אומר כאן, מקום שנהגו לאכול צלי בלי פסחים בליל הראשון של פסח, אוכלים מותר לאכול. מקום שנהגו שלא לאכול, שכן בקורבן פסח נאמר, ואכלו את הבשר בלילה ההוא, צלי אש, ואוכל צלי בליל הפסח, נראה כאילו אוכל בשר קורבן פסח, מחוץ לירושלים, ואסור. לכך במקום שנהגו שלא לאכול צלי בליל הפסח, והטעם אמרו, אין אוכלים. מקום שנהגו להדליק, מה?
בזמן בית המקדש, מישהו לא היה עולה לירושלים ברגע.
מה?
אסור לו לאכול את זה ב...
מה, אתה לא יודע?
לא.
עכשיו תדע. קורבן פסח אוכלים בירושלים, כמו מעשר שני. אוכלים בירושלים, גם קורבן פסח. איפה הוא יקריב אותו? בחיפה?
אז אם מישהו לא עלה...
מקריבים רק בירושלים. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, נחדש את הקורבנות. קורבן שהכי קל לקיים אותו, דווקא קורבן פסח. אפילו שכולם ישראל תמיים, זה גם אפשר לעשות. היה מי שרצה לחדש את הקורבנות, אם הנה איתו איזה הרב צבי קלישר, עלה רעיון כזה לחדש את הקורבנות, קורבן פסח. אבל רק בירושלים. אמנם השומרונים עושים משהו דומה, והר הגריזים, שחוטים שם כבשים, זה שטויות, זה לא קורבן פסח. זה בדיוק מה שהוא אומר במשנה. עכשיו, מקום שנהגו להדליק את הנר בלילי יום כיפורים, מדליקים. מקום שנהגו שלא להדליק, הם מדליקים. מה העניין של נר בלילי יום הכיפורים? מה המיוחד בו? אז הוא אומר... כן, בליל השבת חובה להדליק נר בבית לכבוד שבת. לכן משום עונג שבת. והדין גם ביום טוב, יש מצווה להדליק נר. כן? אבל בליל יום הכיפורים תלוי הדבר במנהג. יש מקומות שנוהגים להדליק נר בליל יום הכיפורים, יש נוהגים שלא להדליק. וכך, כל אחד נוהג כמנהג מקומו. הגמרא אמרו שבין הנוהגים להדליק ובין הנוהגים שלא להדליק, מתכוונים לדבר אחד, דיינו להפריש עצמו מהאישה, שהרי יום הכיפורים אסור בתשמיש המיטה. אז יש אומר שהוא מדליק, אז הוא אומר, זה הוא לא יכול לשמש מיטתו. וזה שאומר שהוא לא מדליק, הוא מסביר את זה. כאן יש נוהגים להדליק, משום שאין אדם משמש מיטתו לאור הנר. ואלה שנוהגים שלא להדליק, שלא יראה אדם את אשתו ויתאווה לה, לכן אנחנו בחושך, לא רואים שום דבר. ומדליקים בבתי כנסיות ובתי מדרשות משום כבוד היום. שם כן מדליקים. במבואות האפלים ועל גבי החולים כן מדליקים נר ביום כיפורים. כן, כל מקום שיש צורך באור, מדליקים. והוא הדין שמותר להדליק בכל מקום שאין איש ואשתו ישנים שם, מותר להדליק את הנרות בליל יום כיפור. אנחנו באורות, אורות, אורות, אורות. עין חטא, ראינו עין תת. התפתח, למד א', סיף למד א', התפתח היישוב בארץ ישראל. התפתח, מה אתם אומרים? התפתח או לא התפתח?
התפתח.
מתפתח. צורה, אני לא יודע אם יש מדינה בעולם שמתפתחת בצעדי ענק, כמו מדינת ישראל, זה משהו לא יאומן. מי שיש לו איזה פרספקטיבה, יודע מה לפני 40 שנה, 50 שנה, אין להכיר את המדינה היום. זה משהו צעדי ענק. מה?
אפילו עם כל החסימות ששמים אלינו.
כן, לא, אנחנו ממשיכים הלאה. התפתח היישוב בארץ ישראל, יבנה הבניין הלאומי, מתוכו יפוח רוח גדול, ודווקא מתוך הבניין הפיזי יפוח רוח גדול. וכמו בן אדם, כשהוא גדל, אז כילד קטן, אין לו רוחניות, כי הוא לא לומד, לא יודע לקרוא, לא יודע לכתוב. אבל כשהוא גדל פיזית, כשהוא מגיע לגיל שהוא גדול בגוף, אז גם מבחינה רוחנית הוא גדל. נשמת האומה תתעורר לתחייה, מעומק טבעה תכיר את כל מהותה, בעוצם כוחה תכונן את סדרי חייה העצמיים. הרוח המיוחד של האומה יכונן אמונת השם אלוקי ישראל בעולם, לא רק בעם ישראל, אלא מתוך בניין ארץ ישראל, אלא בכל העולם. ואני צריך לומר בקרבה פנימה, זה פשיטה. זאת אומרת, הוא אומר, אם יותר ויותר מתפתחת המדינה, יותר ויותר מתגלה הרוח של עם ישראל יותר ויותר. המורח והדלדול הכוח, השורר עכשיו מונע הוא את גאון האמונה מופיע בעולם. מעכב הוא את המהלך החי של המצוות המעשיות בקשר האמונה האלוקית אשר בתוכן מלהופיע בכל הדרם. זה שיש שפלות רוח, ושעם ישראל בגלות, גם כל המצוות, הכל מופיע בקטנות. אבל התפרץ הכוח הפנימי כהר פרצים. הר פרצים בלשון קוראים זה ארגש. התפרצות של הרגש והחיים הישראליים מתוך הכרח פנימי ומתוך הכרח הכרה חופשית גם יחד יעשו באותו הצביון הראוי להם, והצביון הטבעי להם הוא אשר יביא את התשובה הגדולה, את התשובה מהאהבה. דווקא הצביון הטבעי, זאת אומרת לא התנתקות מהטבע, מהתנתקות מהארץ, מהרציות, דווקא החיבור אל הטבע, החיבור אל הרציות, זה יביא גם את השינוי הרוחני הגדול. הוא אומר, זה כמו ארגש זה יהיה. והצביון הטבעי להם הוא אשר יביא את התשובה הגדולה, את התשובה מהאהבה, ולא שום נפילה חומרנית. כי אם התשובה הפנימית נובעת מעומק האמת שבאורח חיים של הנשמה, אין להצטער כלל מזרמי הרוח הלאומי הטבעי ההולך וזרן. אדרבה, גם הקלקולים שמקלקל במהלכו סופם לבוא, לכלל בניין הטבעי, תיקון במהרה בימינו, אמן. לכן אנחנו שמחים על כל בניין, על כל כביש, על כל דבר שנעשה בארץ ישראל. כן, מה השאלה?
איך אנחנו יכולים לשלב את זה? את הגבורה, את העוצמה הזאת?
תורה?
איך משלבים את זה בצורה
נכונה? באופן פשוט. אתה רואה את הכל, כל הגבורה וכל הבנייה וכל עולם העשייה, זה חלק מהעניין האלוקי. זה לא תלוש. הנוצרים, הם חיים, אומרים בשמיים שם. אנחנו אומרים, כבודו מלא עולם. כן? אנחנו רואים את זה כל יום בקדושה, קדוש, 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 השם צבאות מלוך על הארץ. כבודו, מה זה הארץ? פה, בארץ, בארציות הזו.
אבל אם אני
מתנהג
בצורה קשוחה או...
לא, לא מבחינה זו. הוא רואה, אני מדבר כאן על בניין ארץ ישראל. בניין ארץ ישראל תומן בחובו את העוצמה הרוחנית. זה מה שהוא רוצה להגיד. זה שהאדם הוא קשוח או משהו כזה, זה לא נוגע לעניין. כאן הוא מדבר, כל מה שהמפעל הציוני שאתה רואה כאן, תומן בחובו אור גדול, שפע גדול. שילך ויתגלה יותר ויותר. הוא הולך ומתגלה יותר ויותר. ומהרה בימינו, אמן.
תודה רבה.